התגלות מצרים, ובהמשך כאן של הגאולה. יצא לנו בנקרי הצום. אנחנו חזרנו בעניין הזה שבוע שעבר. אז יש בזה כמה דעות. יש מי שאומר שזה דבר, כשהוא אמר במה הייתה כי לרשום חכם, שנייה שעשה אנגריה וכמובן. שיטה שלישית, שהוא לא נכניס כל כך מספיק את הכנפי השכינה. כל החטאים האלה נראים אפשר להבין, אבל לתפוס את הפרופורציה, לתפוס את היחס שבין החדרים האלה לבין גלות, גלות. אז אם כל מה שמשתדל, אז הדבר עדיין נפרץ כחסר פרופורציה. בגלות זה הכוונה שכל העם כולו נמצא בשנים ארוכות, כעת אנחנו בגלות המר הזה שאנחנו נמצאים עד עכשיו ועד בזמן. אז אנחנו נמצאים מאות רבות של שנים. מה יקור להי? מה זה רק לכאן? מה זה מתקן? מה זה מוסיף? מה זה נותן? במה החטא פותר, החטא, אותו חטא, יהיה איזה חטא יהיה, שיהיה כגובה הרזים בו. אבל מה זה פותר את אותו חטא? גלות אמנם מפטר את הלב. אבל כנגד זה אנחנו יודעים, אנחנו רואים, זה בולט מאוד לעין. אנחנו רואים את זה בעינינו, משם שהגלות מפטר את הלב, אז הגלות, זה הגלות שאנחנו נמצאים בה, אבל היא מוסיפה, כפי שנראה. כמו שאנחנו רואים, כמו שנראה לעינינו, אז הגלות מוסיפה אבונות על אבונותינו יותר ויותר. מה התכלית? מה התכלית? של מה? שמשמע בעניין הגלות עצמו הוא עקרוני, הוא עיקרי. יש גם משהו ב... שורשי ההוויה שמחייב את העניין הזה, העניין הזה הוא מציאב בעצם ההוויה, וזה לא בא כפתרון על איזה בעיה. אם זה פתרון על בעיה, לא תמיד נראה פתרון. בכל פעם, לנו זה נראה כבעיה על בעיה. זה נראה כהעמקה של הבעיה, אפילו שאי אפשר לצאת. שורש העניין. לנסות להבין. באמת כך. תחילת העניין של דבר. אנחנו תמיד לראות את כל המרכיבים של הגלות, כל מה שיש, את כל המאפיינים שבגלות. אז אנחנו יכולים לראות בירידת הנשמה למטה. הנשמה שירדה לעולם הזה. אז שם נמצאים כל המרכיבים של גלות. זאת גלות הנקודה. באמת גלות. המאפיינים הראשיים של גלות, ריקרנו את זה כמה פעמים, המאפיינים הראשיים של גלות זה גלות ממקום, פיזור ושיעבוד. אלה שלושת הדברים הראשיים שהם עיקרי המרכיבים של גלות. היציאה מהמקום, זאת אומרת, היות דבר שלא במקומו הטבעי, שלא במקומו הנכון, עצם ההיות שלא במקומו, זה הוא חלק אחד, מרכיב אחד של הגלות. מרכיב שני זה הפיזור. גוף אחד, אומה אחת, היא צריכה להיות יחד, משום שהיא יחד. אז היא מפוזרת, מכובדת. הפיזור והפירוד. ישנו עם אחד, הוא באמת עם, אבל הוא מפוזר ומפורד בין העם. הפיזור. גם זה דבר לא יודע. עוד פעם, ההיות שלו במקום זה הפיזור, פיזור של דבר אחד לאיברים, לאיברים איברים, חלקים חלקים. והדבר השלישי זה השיעבוד. כל נברא עושה את מה שהוא רוצה לעשות. זאת אומרת, כל נברא מוציא את עצמו לפועל. כל נברא הוא נברא להיות אדון לעצמו. נברא להיות הוא. וכשנברא מתועבד למישהו אחר, אז השיעבוד הזה עצמו לא עושה את רצון עצמו, אלא עושה את רצונו במקרה הזה. הוא לא את עצמו מוציא לפועל, את רצונו של מישהו אחר מוציא לפועל. שוב, זה לא טבעי. זה דבר לא טבעי, דבר לא טבעי, מצב לא טבעי. כל אלה הם המרכיבים שהוא דבר. כל אלה הם אבות של הרעה שבדבר. כל אלה, בחריפות יתר, אפשר לראות בירידת הנשמה רבית. איך הנשמה שאנחנו אומרים עליה, הנשמה שנתת לי דרוריים, אותה נשמה דרוריים, מקומה שם. מקומה שם, מקומה בין בני מינה. ונותן יצורים טהורים, אותם ברואים טהורים, שמקומם במקום טהור, כשמוציאים אותה מחוץ למקומה ושמים אותה במערכת מקום אחר, זה נקרא ששמים אותה שלא במקומה עדיף. זהו מרכיב אחד כזה. מרכיב נוסף זה הפיזור, כמו שדיברנו. זה הפיזור ש... הפיזור זה שוב, הנשמה מצד עצמה היא מאוחדת, כוח כזה. והוא כשלעצמו, היא כשלעצמה היא. הנשמה כשלעצמה. אז היא מכוונת לתכלית אחת, לדבר אחד, היא רוצה דבר אחד. כשהיא ירדה, אז היא מתפצלת המוני רצונות. והמוני... פעם נמשך לכאן, פעם נמשך לכאן, פעם רוצה זה, פעם רוצה את ההפך. פיזור של דבר שהוא בעצמו אחד, אז הוא מתפזר להתפרק עד כדי ריסוק איברים. וכל עבר ועבר פועל לפי. מושך לכאן, זה מושך לכאן, וזה אותו, וזה אותו. זה המרכיב השני, המרכיב השלישי של השיעבוד, זה דבר ברור. אותה נשמה שרוצה את מה שהיא רוצה, איננה, לא יכולה לבצע את זה, לא יכולה לעשות את זה. לא יכולה להוציא לפועל את רצונה של עצמה, אלא משועבדת כאן עם רצון אחר שהוא מנוגד לה. כך באופן שהעניין של הגלות, העניין של הגלות במילואו, אבל לא חייב חטא, לא חייב עבוד, זה דבר שנמצא בעצם ההוויה. ההוויה עצמה, אז היא מלכתחילה. עיקר צורת האדם. אז היא מלכתחילה נבראה באופן של דבר. יש כאן גלות, גלות מלאה. וכמו שידוע, מדברי חז"ל, מי שזוכר יכול להרגיש בזה לבן, אותה נשמה סובלת, סובלת גלות. היא באמת סובלת. היא באמת מסובלת. ובנוסף לזה כתוב בחז"ל, היא גם לא יודעת למה. אנחנו לפחות יודעים שישנה סיבה, יודעים, יש חטא. אבל הנשמה המסכנה היא לא יודעת למה. למה זה מגיע? למה זה נפל? מה בעצם רוצים? למה לקחו אותה מחוץ? למה לקחו אותה ממקומה? ושמו אותה מחוץ? הנשמה הזו כתוב בחז"ל, ואומרת שהיא עולה ויורדת בגוף. היא לא רוצה להישאר שם. זה לא מקומה, היא לא רוצה להישאר שם. מהו הדבר? מהו לשם מהו בא? איזה בעיה נפתרת על ידי הדבר הזה? מדוע ההוויה צריכה את הדבר הזה בעצם? התחלנו פה בשבוע שעבר לדבר, אני רוצה קצת להסביר יותר בגלל. הזכרנו פה בשבוע שעבר שישנם שתי בחינות. ושני דברים שבמקרה הזה שלנו מקבילים זה לזה. בכלל ישראל, יש לה בחינה אחת שנקראת, זה היה מספר בין ישראל. זאת אומרת, שבני ישראל נכנסים תחת מערכת מסודרת, ממוספרת. וישנה בחינה בכלל ישראל שנקראת, ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, הבט מהשמיים על סתור הכוכבים, וסתור הכוכבים, תוכל לסתור אותם, ויאמר לו, כל יהיה זרים. וגם עליהם נאמר, על אותם כוכבים נאמר, המוציא במספר צבא. אלו שתי הבחינות, שנקרא מספר ובחינת אין מספר. אלו שתי בחינות. בחינת מספר ובחינת אין מספר. סותרות זו לזו באופן שאחת לא יכולה לחול על השני. אחת לא יכולה לצאת איתו. אין שום מקום. יש כאן סתירה שלא מאפשרת שום מפגש בין שתי התכונות האלה. מכוח כל יכולתו התברך. אז הבחינה היא שנקראת אין מספר, זאת אומרת, אותה בחינה שהיא מעבר למערכת המסודרת הנוסתרת. מערכת ממוסתרת זה הכוונה שכל דבר ודבר נמצא במקומו והוא רק הוא. כל דבר מסודר במקומו. מערכת שהיא מעבר למספר, זאת מערכת שההערה שלה היא הערה שהיא לא יכולה להיות נקלטת בתוך גבולות. זאת היא הערה שהיא מפקיעה את הגבולות. היא מאירה מעבר לגבולות. היא מוציאה מגבול. כוח כל יכולתו יתברך. אז הוא מחבר את הבחינה הזאת של אין מספר לבחינה שהוא מוציא במספר צבא. זאת אומרת, שדרך אותה מערכת מסודרת, בחינת המספר, בחינת יש מספר, כן מספר, אז המערכת הזאת כמו שהיא, היא מגלה את אותו המוציא, את אותו הבט מהשמיים האוספור הכוכבים אם תוכל לספור. את אותה מערכת שהיא מעבר למספור. אז המערכת ההיא מתגלה בדווקא דרך המערכת הממוסדרת. המוציא במספר צבאם לכולם בשם נקרא, הערכנו פה בדרך שבוע שעבר. אבל החידוש שבדבר הוא שזה באמת שהדברים מפורשים, דברים מפורשים בראשונים, שולחן ערוך, אור החיים, סימן ו', כתוב בפירוש הברכה הוא מפליא לעשות. מה פירוש המילים הוא מפליא לעשות? אז אומר את זה הרמור והגהה, הוא מפליא לעשות זה פיתום השנה והזאת. הדבר הזה של העצמו, אז עליו אנחנו מברכים להשם שהוא מפליא לעשות, מעשה פלא. זה מעשה שהוא פלא בעצם. זאת אומרת, אין שום אפשרות להבין את הדבר הזה, אין שום אפשרות לקלוט את הדבר הזה. הדבר הזה נתפס כפלא. זה דבר שהוא לא ייתכן את הדבר הזה. זה פלא. פיגום הנשמה והנשמה. הנשמה שייכת לאותה מערכת שנקראת אם תוכל לסוף. זה דבר שהוא מעבר למספר, לא למספר, לא שייך למספר. הנשמה הזאת היא עצמה מתגלה על ידי מערכת שהיא בדווקא, בדווקא ממוסתרת. זאת אומרת, כל סטייה או כל ערבוביה במערכת הממוסתרת ממיתה אותה. המערכת חייבת להיות הרמונית, אחרת פולה. וככל שהמערכת בריאה יותר, זאת אומרת הרמונית, כלומר יותר ממוסתרת, אז היא יותר מגלה ממה שמעבר לה. יותר מגלה את הבחינה של אין מספר. חיבור הנשמה והגוף זה הכוונה, חיבור שתי מערכות שהן סותרות. שתי מערכות שכל אחת מושכת בכיוון נגדי, כיוון הפוך. זאת מערכת שהיא מתרחבת עד בלי גבול ובלי קץ. כל דבר ודבר היא מוציאה מספר. היא מוציאה מסדר, היא מוציאה ממערכת. ונכפית עליה הוויה כזאת שהיא תתגלה אך ורק ודווקא על ידי מערכת שהיא כולה מוסתרת וכולה מסודרת ו... מסודרת עד לפרט האחרון. אצלנו הדבר הזה נתפס בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. פשוט לא ייתכן. אין לך דבר מניפוחו יותר משני הדברים. כאן עומק מיוחד. כאן צריך להבין. צריך להבין היטב. ייקח. שתי הדוגמאות האלה שמגדילות הוא לזה. המערכת של דיבור הנשמה והגוף, שאומרת מה שייך בצורת אדם. והמערכת הכלל עולמית, אותה מערכת שמסדרת את כל ענייני העולם הזה למטה. אז כל סידור העניינים פה, כמו שכתוב בתורה ובחז"ל, זה על ידי מערכת הכוכבים, וזה מסתדר על ידי המוציא במספר צבא, וכולם בשם נקרא. אז כביכול הבורא יתברך מוציא במספר צבאם וקורא לכולם בשם. את אותם כוכבים שעליהם נאמר אם תוכל לספור אותם, אותם כוכבים שהם לא נתפסים במספר, אי אפשר לספור אותם. אז הם אלה שהם משפיעים פה על ידי המוציא במספר צבאם, על ידי מערכת מסודרת ומסודרת שוב עד לפרט האחרון. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע, שמכה אותו ואומר לו כך. עד לפרט האחרון. אז הדברים מתקשרים למערכת הזאת. אבל המערכת ההיא היא מערכת שהיא מגלה בתוך סדר, בתוך מערכת ממוסתרת, אז היא מגלה את מה שמעבר לזה, את האם תוכל לסתור אותה, את הבחינה של אין מסתור. בעצם, באמת, אז כל ענייני העולם הזה, כל הבריאה כולה, עם כל המגבלות שלו, אז היא מתכוונת, זה הרי דבר ברור, אני לא מתכוונת לגלות את מה שהיא מגלה. היא שואפת, היא מתכוונת לצאת מתוך המסגרת, מתוך המגבלות האלה, ולגלות את מה שמעבר לזה. זאת אומרת, את הבחינה של אם תוכל לספור. אותה בחינה שאת לשון חכמים נקראת אין סוף. אבל זה לא ניתן להתגלות. האינסוף עצמו לא יכול להתגלות, רק דרך המערכת הזאת שהיא כולה לא סוף בלבד, אלא שהיא כולה מסודרת ומוגבלת ומצומצמת, והיא כולה סוף. מספר, כולה מספר, וכל מספר הוא הוא עצמו. מספר שני אז הוא מסודר במקומו. הנשמה מתגלה על ידי הגוף. המערכת המסודרת של העולם הזה. זה על ידי המוציא במספר צבאם של דבר שאין לו מספר בעץ. הוא כשלעצמו הוא לא בר מספר. וכך כל ענייני הבריאה. הסוף עניינם הוא לגלות דבר שהוא מעבר להם. זאת אומרת, מעבר לסוף שנמצא בו. ננסה להבין. איך ייתכן? איך הדבר הזה מן האפשר? יהיה איזה גילוי שהוא בכלל. המושג גילוי בעצמו מחייב עצם המושג גילוי. מחייב תפיסה, קליטה. וקליטה מחייבת הגבלה. דבר שלא מוגדר, לא מסוים, אז הוא לא נתפס. כך בדעת, כך בחושים, כך בכל אופן של תפיסה יהיה איזה שיהיה. לא תיתכן תפיסה אלא בדבר מוגדר, בדבר מסוים. הבחינה של אין מספר היא בחינה של לא מסוים. דבר לא מסוים לא בר קליטה ולא בר תפיסה. דבר שאיננו מסוים הוא לא בר קניין. לא תיתכן בו אחיזה. ממילא לא תיתכן בו שום תפיסה שהיא. לא ראייה, לא שמיעה, לא שום דבר בעולם. אין שום אפשרות לתפוס דבר, אלא על ידי המסוים, אני תופס אותו באופן מסוים. הוא דבר זה, ותפסתי אותו כך. אבל אם הדבר איננו מסוים, חומר בלי צורה, כמו שהזכרנו פה כבר כמה פעמים, זה דבר שהוא לא נתפס. הוא לא נתפס והוא לא בר תפיסה. הסוד הזה אין שום אפשרות שהנשמה עצמה כמו שהיא בלי שהיא תתלבש בגוף או כל מערכת של אין מספר תהיה איזו שתהיה בלי שהיא תתלבש בתוך מערכת ממוסברת אז אין שום אפשרות שהדבר הזה יהיה נתפס באיזה אופן שהוא כאן. אם הדבר הזה לא נתפס, אז הוא פשוט איננו. הוא איננו, הוא לא קיים. כי ביכול הבורא יתברך רצה לגלות. כשהוא ברא את העולם, אז הוא רצה לגלות משהו. לגלות זה הכוונה להכניס את אותם דברים שאותם צריכים לגלות בתוך מערכת שהיא עושה את הדברים לבני גילוי, לבני תפיסה. נמצא שכאן אנחנו צריכים להסתכל על הדבר. צריכים להבין. אין שום אפשרות של הדבר. שוב, אין שום אפשרות של הדבר יהיה נתפס אלא אם יהיה מסוים ומוגדר. מסוים ומוגדר זה הכוונה שבאיזה אופן שהוא הוא נכנס למערכת מתמטית, למערכת ממוסתרת. ממוסתרת באיזה אופן שהוא. זאת אומרת, הוא נכנס למערכת שהיא נקראת כמותית. זה לא משנה כאן, בהבדלים של כמות לאיכות לא שנים, כמה איכות היא כמות. כמה שהיא מוגדרת, גם היא כאן. איכות שהיא מסוימת, מוגדרת, אז היא מסתרעת עד כאן, ואלה הן הגבולות שלה. אז גם זה במידה מסוימת. כשאנחנו אומרים על הבורא יתברך, כביכול, שבתבונתו אין מספר, אז התכוונו לומר שהתפיסה שלו בדברים היא לא תפיסה במערכת של מספר. זה הפירוש, שבח על הבורא, שבתבונתו אין מספר. מה בכלל שייך לתבונה ולמספר? מה לתבונה ולמספר? לא נכון ולומר שבתבונתו אין צבע. זה לא, זה לא אין. אין שום שבח על התבונה שהיא לא ירוקה. אז מה השבח על התבונה שהיא לא במספר? אלא ביאור הדבר הוא מה שאנחנו מדברים פה. כל תבונה נתפסת במספר. זאת אומרת, כל תפיסה, כל קליטה, כל תבונה שמבינה דבר, איזה דבר שהוא, אז היא נתפסת במספר. זאת אומרת, היא נתפסת בהגדרה, בסיום, בדבר מסוים. שבח על הבורא, ושלתבונתו אין מספר. כביכול התפיסה שלו בדברים, אופן שהוא מבין את הדברים, זה מעבר למערכת. זאת לא תפיסה בתוך מערכת המספר. נמצא אם כן שכל תבונה אחרת שלא תבונתו, אז יש לה מספר. זהו האופן שבו התבונה פועלת. וככה התבונה תופסת וככה היא קולטת. מספר. מספר בתוך סדר של מספר, בתוך מערכת של מספר, בתוך גדרים וסיומות של מספר. זה מסוים. אבל מה שצריך להתגלות דרך המספר הזה, זה מה שמעבר לזה. זה כדרך שהנשמה מתגלה בכלי הגוף. וכדרך שהבחינה של אין מספר של הכוכבים, שאם תוכל לסבור אותה, מתגלה על ידי המוציא במספר צבא. וכדרך שכל הבריאה כולה, אז היא כולה מספרת כבוד כאב. שהוא מעבר למגבלות של הבריאה. נמצא שמה שמעבר לזה מתגלה בדווקא על ידי זה. זהו האופן שבו מתגלה על זה. תפיסה לא נכונה של הדברים. חולקת שהדברים מגלים רק את עצמם. זאת אומרת, אנחנו תופסים את בחינת המספר כאילו שזו הבחינה, זאת בחינת המציאות האחת והיחידה. אם נתפוס כך את הדברים, אז הדברים לא מגלים, הם מגלים רק את עצמם. כאן במקום הזה נמצא הצד העקרוני של הדברים. אתה צריך להבין. זהו הצד הגבוה. אין שום אפשרות, וזה עקרוני, אין שום אפשרות בעולם, שום דעת בעולם לא יכולה לתפוס אפשרות של גילוי לא באופן של מספר. לא באופן של דבר מסוים. אין שום אפשרות לקליטה של תפיסה, של תבונה, תבונה קולטת, בלי מערכת מושגים מסודרת. זהו האופן האחד והיחידי שבו הדברים ניתנים לתפיסה. ואם הבורא יתברך רצה לגלות לנו את מה שהוא רצה לגלות, את אותן בחינות עליונות שאותן רצה לגלות בבריאת העולם, חייבת לבוא גלות. זאת אומרת, חייבים להלביש את אותם דברים עליונים, חייבים להלביש אותם לתוך מערכת שהיא בתפיסה. אבל ברור, אשרי מי שמסתכל בדברים ורואה בהם את מה שרוצים לגלות בהם. הוא תופס אותם תפיסה נכונה. גדול כוחם של נביאים, כתוב בחז"ל, בהרבה מקומות. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצר. כל מראה שנמצא בבריאה. אז הוא צריך להיות מפס מלכתחיל, כי אתה גלה משהו משם, משהו מעבר לעצמך. כל דבר ודבר נתפס כאות. סדר, מערכת של דברים נתפסת כמילה, או כמשפט, או כספר. והספר הזה אומר משהו. הוא מדבר משהו, מספר משהו. השמיים מספרים כבוד כאב. הזכרנו בשבוע שעבר את השורש הזהה בלשון הקודש במספר וסיפור. השמיים מספרים כבוד קרת הכוונה על ידי בחינת המספר שבהם, על ידי בחינת המוציא במספר צבאם, על ידי הכניסה שלהם במערכת מסודרת. ממילא הם מספרים כבוד קרת, אחרת אי אפשר היה לספר. את הדבר הזה לא היה מתגלה לו. הדבר מתגלה לסיפור. כשמספרים משהו למישהו, אבל הוא שומע והדבר מתגלה. אבל חייבים לספר את זה. לספר את זה זה הכוונה להכניס את זה למערכת מסודרת. מספר. ונגולנו כספר השמיים. השמיים מספרים כבוד קרת. זהו ספר השמיים. כל מספר ומספר מצטרף לתיבות, למילים, למשפטים, לפרקים. מי שיודע לקרוא, קורא את הדברים המפורסמים. קורא את מה שהדברים אומרים. הדברים מספרים. אבל לעולם זה בלתי אפשרי, הדבר הזה לא היה ייתכן. אם אי אפשר היה להלביש, זאת אומרת, לולא הגלות, הדבר הזה לא היה מן האפשרי. הדבר הזה לא היה מתאפשר, זה לא היה, פשוט לא היה ייתכן. עם אותם דברים עליונים, עם אותם דברים שעליהם מספרים, אם הדברים ההם לא היו מתלבשים בתוך המילים, בתוך התיבות, בתוך אותו סיפור שהשמיים מספרים, אז הסיפור היה מספר דבר אחר. השמיים מספרים של גלות, הצד העיקרי של גלות, אז הוא שייך לעצם ההוויה. אין, הגלות היא, הגלות כשלעצמה, העיקרון של גלות, הוא לא התחדש בגלל חטא, הוא לא התחדש כעונש על חטא. הגלות עצמה, כמו שאמרנו, שורש הגלות, נמצא בעצם הבריאה. שכביכול כשהבורא יתברך יתלבש ברכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד, גדלת מאוד, אבל בכל זאת בוט בהדר לבש. אותה אור כסלמה, אותה שמיים כיריעה, מתלבש באיזה דברים שהם מאפשרים גילוי. הוד והדר לבש. והדברים האלה מאפשרים גילוי. לולי שהיה מתלבש בדברים האלה, לולי ההתלבשות בדברים האלה, אז לא היה גילוי מן האפשר. שום דבר לא היה מתלבש. כאן שורש עניין הגלות, וכאן גם הסוד, שפירוש המילה גלות, או שורש המילה גלות, שורש המילה, שורש התיבה גלות בלשון הקודם, זה שורש הגלות. גלות.
אין אפשרות של גילוי בדבר. לזה אין אפשרות של גילוי. זו הדבר המגלה. ולעולם לא יתגלה שום דבר מבלי שאותו דבר שצריך להתגלות יצא מחוץ ממקומו ומשתעבד למערכת אחרת ויתפזר על פני המערכת ההיא הממוסדרת. אם הוא לא יגלה, הוא לא יתגלה. מה אם כן, כל מה שנאמר בחז"ל, זו הצד העקרוני של גלות. והדבר הזה נמצא בעצם שורשי ההוויה. זה פשוט לא ייתכן. אין אפשרות. אין אפשרות. מה אם כן, כל מה שנאמר בחז"ל, על הגלות כעקרון, כעקרון, אדם מבוגר נותנים ספר לאנשים מבוגרים. ואדם שדעתו פתוחה, עיניו פתוחו, דעתו רחבה. די לך קימה ורמיזה. והסיפה ידוע שוטה בקורמיז. שוטה צריך לרקות אותו עד מרקס. חכם די לא ברמיז. עבור חכם, שמספרים לו סיפור, לא סיפור מעריך, כדי שהוא יבין על איזה נושא לדבר. חכם מבין במיזה. שוטר לא די לו בזה. הוא פשוט לא יודע לקרות. הוא עובר על זה לסדר הגיון, הוא לא קורא. זה לא נקלט אצלו, זה לא נתפס אצלו. אז לשוטר, מתנהגים או מתנהגים איתנו היום. אז צריך לספר את אותו דבר, את אותו סיפור, את אותו סיפור, באלפי ורבות צורות, ומכל פינה וחור, ומכל חור, ומכל משם, ומלמעלה ולמטה. את אותו דבר, אותה שטות. וכך יש סיכוי להתעלף מהיום. לומר שעניין הגלות מתחדש על ידי החטא. עניין הגלות מתחדש על ידי חטא והוא עונש. זאת אומרת, מתחדש על ידי העונש. מתחדש כעונש. עניין הגלות עצמה. אז הבריאה כולה קיימת. הבריאה כולה עומדת על הגלות. אבל ככל שהדבר גס יותר, אז הגילים צריכים להיות חזק. חזק יותר, מכה יותר, מוחץ יותר. ואתה מתחדש על ידי החטא. זה הצורך בגלות שמתחדש על ידי החטא, זה לא הצורך, זה עיקר העניין של גלות. אלא שאם לא יודעים לקרוא, זאת אומרת, אם לא נתגלה לך מה שצריך להתגלות כך, אז חייבים לגלות לך את זה בדרך הזאת. כך אז יש כך תוספת של עוד גלות, צריך עוד לגלות. ואם עדיין לא יודעים לקרוא, אז עוד חביל. וכאן אנחנו עומדים, זה בדיוק המקום שאנחנו עומדים. אם עדיין לא יודעים לקרוא, אז הלאה. מה שצריך להתגלות, יתגלה. ומה שצריך להתגלות, יתגלה אלינו. אנחנו צריכים להיות אלה שאלינו יתגלה מה שחייב להתגלות. אם נדע לקרוא יותר טוב, אם לא נדע לקרוא, אז נצטרך עוד לבוש גס. זאת אומרת, נצטרך להלביש את זה בעוד. עכשיו למה הדבר דומה? למשל. אדם נבון מבין את הדבר. אדם פחות נבון צריך משל. אדם עוד פחות נבון צריך משל נוסף, נמוך יותר. נמוך יותר, גס יותר. הווי. מתוך המשל הזה הוא יבין את המשל הקודם. ואחר כך אולי הוא יבין את המשל. וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאנחנו מתעדים יותר, ככל שאנחנו גסים יותר, ככל שאנחנו רחוקים יותר, אז חייבים להעמיק לנו את הגלות פשוט, חייבים לתת לנו משל גס יותר. המסלימים בבעלי חיים. יודע את המחיר שאותם בעלי חיים משלמים בלקיחת הפיתיון. פיתיון במקום. פיתיון, הולכים ורוכים. יד תסביר לו, אתה לא התכוונו כאן לתת לך קצת בשר. אתה לא מתכוונים לזה. מתכוונים ללמד אותך. אתה לא מתכוונים לתת לך קצת בשר. אז עד שלא יקו אותו כך וכך וכך, עם מספר גבוה של פעמים, אני בעולם לא יבין את הסוד הזה. זה סוד כמות. הוא לא מבין את זה, פשוט, כמו שאנחנו לא קצת בשר, הוא כך הולך לאכול. חייבים להמר אותו. לא צריך, אנחנו לא צריכים לרוץ למעבדה. אני נשאר מזה, אנחנו לא צריכים לרוץ למעבדה. אנחנו יודעים כך בלי. כך בלי. עדיין נדמה לנו, אנחנו מקבלים את המעבדה. הגלות מתכוונת לגלות. ואנחנו הגענו למצב שאותם דברים שרוצים לגלות לנו, אז הם נכתבו כבר במשל כל כך רחוק, אנחנו ממנו, אפילו כבר נדע לקרוא, אז נבין ממנו רק משל אחד קודם. אנחנו נסיר פסוט אחת, או שכבת אור אחת, מהאור העבה. עורלת הלב. אפילו נקרא מה שכתוב, נשים שכבה אחת. אבל אחרי השכבה הזאת נצטרך לקרוא משהו קצת יותר מוגדר. אם גם אותו נבין, אז נוסף עוד שכבה. וכך הלאה. עד שיתקיים, אומה לשם הלוקח את לבבך ואת לבב זרעך. ואהבה את השם הלוקח בכל לבבך ובכל נפשך. המקום שבו אנחנו עומדים היום, כרגע, ஞானத்துல வரும். הגלות היא הלבשה פשוט מסכת. יש כאן עוד לבוש נוסף לזה. עוד לבוש. הדברים צריכים להתלבש בעוד לבוש. הלבוש הזה חייב להיות גס יותר. הרבה יותר, כי לא חולקים את הלבוש הקודם. הלבוש הקודם הוא עדיין לא בר גילוי. הוא עדיין מעודן מדי, הוא עדיין רחוק מדי, זר. לא תופסים ממנו. הגלות לא תיגמר עד שהיא תגלה את מה שהיא רוצה לגלות. ישנם כמה אופני פתיחת עיניים. בפתיחת עיניים על ידי הלך אבל במקרות כאלה הם בלתי נסבלות. הדבר הזה הוא פשוט בידי, הדבר הזה הוא בידי. אחד מהעשרה כאן בחומר שבתורה הזה, הם בני ישראל לא שמרו אליי ושמעים מפרעה ואני הרב שדיים. כאן בחומר. ומה בני ישראל היו יותר צריכים לשמוע אליי? אז הם לא שמרו אליי. ואיך נשמעים מפרעה? שהוא פחות צריך לשמוע. אנחנו לומדים מכאן שבני ישראל צריכים לשמוע אל משה, גם זה שייך לגיל. זאת אומרת, כדי להוציא את בני ישראל ממצרים, אז צריך לדבר עם בני ישראל, וצריך שבני ישראל ישמעו על זה. וצריך לדבר על פרעה, שפרעה ישמע על זה. ומילא יש כאן קל וחומר. הם בני ישראל לא שמעו אליי. זאת אומרת, הם שצריכים להיות נתעלים. אז אני לא הצלחתי לקיים בהם את עניין הגאולה שהם ישמעו אליי. אז איך ישמע אליי פרעה? זה לא קל וחומר. הקב"ה שלח את משה להוציא את בני ישראל ממצרים. כשרבינו תואר לפניו, הוא אומר, לך אל פרעה, דבר אליו, להוציא את בני ישראל. אומר משה, איך אני אדבר עם פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים? דיברתי עם בני ישראל והם לא שמעו אליו. אז קל וחומר שפרעה לא ישמע. אז אנחנו לומדים מכאן שהעובדה שבני ישראל צריכים לשמוע אל משה שייכת לגאולה כשם שפרעה צריך לשמוע אל משה. זאת אומרת, זה אותו דבר, זה אותו עניין, זה אותה שליחות. זאת אותה שליחות. אם בזה לא פעלתי, איך אני אפעל בזה? זאת אומרת, אם אני לא הצלחתי בפעולת ההוצאה, הפעולה להוציא של בני ישראל, ישמעו אליי, אז איך אני אצליח בפעולת ההוצאה שפרעה ישמע? אחרת אין כאן כבר. אז נמצא אם כן, שבני ישראל ישמוע, הם צריכים לשמוע אל משה, אז גם זה שייך לגאולה. לכאורה, מה לזה ולגאולה? ישראל צריכים לשמוע, ישראל צריכים להיגאל. פרעה צריך לשלוח אותם, ילכו. ושמה צריך את השמיעה קודם, כדי ישראל ישמעו אלינו? וגם בכל הפרשה כולה משמע. למה צריך את העובדה שהם ישמעו כדי שיהיה בזה עניין של גאולה? איזה תוכן של גאולה יש בעובדה שכל ישראל שומעים עליו? אלא ש... הוא הדבר. שמיעת בני ישראל. היא דבר ששייך לגלות בעצמה. שבני ישראל שומעים אל משה. זאת פעולה של לסייר את הגלות. זאת פעולה לסייר את הגלות. כמובן, אתה בפועל של זה, לפי הבור. אז צריך ללכת ולדבר עם פרעה. אז כאן יש מקום לך בחור. אבל שמעו אליי שוב בני ישראל, אז גם כן חלק מהגלות. זה מה שאנחנו רוצים לראות. בשם כך באה הגלות, וזאת תכליתה. כשבני ישראל שומעים אל משה, אז כבר אין סיבה לגלות. אז אפשר כבר לדבר טוב. אבל השמעו אליי של בני ישראל הוא חלק ממעשי הגאולה. הגאולה מתעמקת והולכת, לא בתוך עונש בעלמא. זה לא עונש, סתם. אלא שהגלות נגזרה מלכתחילה בגלל סתימה מסוימת, בגלל אורלה מסוימת. כשיש מעטה, כשיש כיסוי, אז חייבים להלביש את הדברים בלבוש כזה שהוא ייראה מעבר לכיסוי. ייראה שיהיה נקלט, שיהיה נתפס, שיהיה מובן. דבר חוכמה לא נתפס אצל שופט, אלא אם כן מסבירים לו את זה באותה שפה של שטות שאותה הוא מבין. אצל ילד זה לא נקלט, אלא אם כן מסבירים לו את זה בשפת ילדות שאת זה הוא מבין. כאן יוכל כל אחד ואחד לעמוד. איזה חכמים גדולים אנחנו רוצים להסביר לנו את אותם דברים פשוטים. צריכים להסביר לנו את הדברים האלה בכל כך הרבה מקום. וכולי היי, לא בגולה, אלא כולי היי ולא, ועדיין לא. אותו מי שאין בו דעה כאילו נחרב את המקדש בימיו. אדם חסר שכל, חסר שכל, חסר דעה. אז הוא מחריב את זה. לא מאנישים אותנו, אלא פשוט נותנים לנו לקרוא, נותנים לנו, לא מבינים, אז מוצאים לנו עזרי לימוד אחרים, יותר פשוט, יותר חזקים. כל מי שלא קולט. עם כל העוצמה שבה הדברים נאמרים, עם כל העוצמה ועם כל העובי שבה הדברים נאמרים. הדברים היום לא נאמרים בעדינות. שום דבר לא נאמר היום בעדינות. בצורה מעודנת לא נאמרת היום שום מילה בעוד. הכל נאמר בפורמיזה. שום דבר לא נאמר ברמיזה. שאנחנו עדיין לא מבינים, אבל אנחנו בסופו של דבר. וזה לא רצח של יהודים, אנחנו רוצחי עמים. לא רוצים איתנו שום דבר. אלא רוצים רק שרבים, רק את זה רוצים, לשם כך נבראנו וזה מה שרוצים לי, רק שרבים. זאת אומרת שאותו דבר שהתכוונו לגלות לנו אומנם יתגלה, זה מה שרוצים לי, וזה בלבד, שום דבר אחר לא. וזה אומנם יתגלה, יש הרבה דברים לקבל פה, הוא יתגלה. אבל אנחנו יכולים פה לסייע. זה דבר שבידי. כל מי שיש בו דעה, כאילו נפנע בין המידה. כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרד בין המידה. הגלות היא לא עניין להתחדש בגלל החטא, היא לא עניין לשם עונש. הגלות היא גלות, גלות. והכל תלוי במוח הקולט. מי שקולט בצורה מעודנת, די לא בזה. מולי חטאים. אולי חטאיו של אברהם נאמר, אולי במעידה כי ירקם, אולי, או אדם הרפא, חטא אחר. אולי אותם חטאים, אז היה די באותם גלויות שכבר קיימות בעוד. היה די בגלות הנשמה לפה. היה די, וזה היה משפיק. היינו יוצאים את זה פה בעוד. אבל מכיוון שנתעבה פה משהו, נתעבה פה, התמשכה איזו עורלה, סותמת. ראי שמסתם מסתם לגלות את הדברים בצורה עבה יותר, בצורה חזקה יותר, בצורה קשה יותר. כמובן בידיו של המורה לבוא. דרך הגלות, כמו שהוא נוהג איתם כבר הרבה הרבה מאוד שנים. ובידיו, גם בדרך החמות, וידיו גם לקיים בנו, אומר השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך. אבל זה לא יבוא לעולם, לעולם זה לא יבוא, אלא בדרך שכתוב בפסוק. ותקת השם אלוקיך. ואחרי זה יתקיים, אחרי זה, אומר השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך, ואהבה את השם אלוקיך.